ככה נפתח לנו קצת. למדנו את הנקודה של הרעב השני בימי יצחק, כשיצחק מחליט לרדת לאבימלך לגרר, והקדוש ברוך הוא מזהה שהוא רוצה לרדת למצרים, והוא אומר לו, אל תרד למצרים, תישאר פה, ואני אהיה עמך ונתן לך את הברכה, ונותן לו כמו חוזר על ההבטחות ועל השבועות ועל הברית שקראת לאברהם. ניסינו להבין כמה דברים. אחד, למה זה כל כך דומה אבל גם שונה מאברהם, למה לא לרדת, למה הוא דיבר איתו בכלל, מה עוד היה לנו שם, כמה שאלות שאחרי זה אנחנו נראה את חלקן בהמשך בשבוע הבא. אבל מה שהלך והתקבץ לי גם מתוך השיעור שבוע שעבר, זה דברים שמופיעים במקורות, אבל ככה זה עלה לנו מתוך הפסוקים, שבעצם יצחק זה בחינה של אדם הראשון קודם החטא. בסדר? זה כבר התחלנו לדבר על זה בשיעור שעבר, אבל היום נעמיק בזה, שאברהם, יצחק ויעקב הם כולם השלמות ותיקונים של אדם הראשון. מה זה להיות תיקונים של אדם הראשון? שאדם הראשון זה להיות בן אדם, כמו שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה בן אדם. עכשיו, באופן טבעי זה לא הולך מיד. אז אדם הראשון לא הצליח לגמרי להיות אדם. ומכאן כל ההיסטוריה זה הניסיונות שלנו כל פעם בחלקים, להשלים את להיות בני אדם מתוקנים בעולם הזה. ואדם הראשון באמת יש לו, הקושי שלו זה שנותנים לו את הכל אצלו. כתוב במדרש שכל הנשמות היו כלולות באדם הראשון. אז זאת אומרת שאדם הראשון זה הכל או כלום. או הצלחת או נכשלת, אבל אתה מטפל בהכל. בעוד שאחרי אדם הראשון זה מתפצל לחלקים, כמו שלמדנו על לימוד בחלקיות. אז זה מתפצל לחלקים וכל אחד מקבל חתיכה קטנה והוא צריך לטפל בה. וכל יום שאנחנו מקבלים, זה חתיכה קטנה לטפל בה. כי הקדוש ברוך הוא עשה לנו מתנה, והוא פירק לנו את העבודה לחתיכות. אז גם אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד תופס איזה ממד באדם ראשון ומטפל בו. ובעוד שאברהם ויעקב אחרי זה, אנחנו נראה אותם יורדים לגלות ומעלים דברים מהמקומות של הנפילה, שזה בעצם להעלות דברים מתוך הגלות ממש, מתוך המוות, מתוך הקלקולים, מתוך זה. יצחק, הוא מבין שזה התפקיד של עם ישראל, זה התפקיד של אדם לרדת למטה ולהביא תיקונים. אז הקדוש ברוך אומר לו, לא, אתה לא. אתה לא. אתה זה משהו אחר. אתה צריך לשמור על תפקיד של להיות מעל הסיפור הזה. אתה לא מתלכלך, לא מלכלך את הידיים בבוץ. בסדר? וזה מאוד חשוב שיהיה לנו מישהו כזה. יש לו יכולות לעשות תיקונים מסוימים שאף אחד אחר לא יכול לעשות. אז זה כיוון אחד. בסדר? ואמרנו שכל אחד ברמה של העבודה האישית, רבי נחמן אומר, הנקודה זה לקשר את ליבו, לא, לקשר את עצמו לנקודה השייכת לליבו בעת ההיא. זאת אומרת, מה? לא, זה רבי נחמן. אולי ציטטתי לכם את זה פעם בשיעור ימימה, זה נטבע כאילו זה ימימה, אבל זה רבי נחמן. לקשר את עצמו לנקודה השייכת לליבו בעת ההיא, זאת אומרת שבשביל מה אנחנו לומדים אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד זה בחינות וממדים אחרים, אז אנחנו מכירים כל מיני נקודות של עבודה ושל התייחסות, והחוכמה שלנו כל פעם זה לזהות מה שייך לעכשיו, מה שייך לי עכשיו. אז לפחות להכיר את הממד הזה של יצחק. למשל, עלה בדעתי בדרך שכנראה שזה קשור לעניין של שבת. ששבת זה בחינה שאתה לא בתוך הסיפור. במשך ימות החול אתה יורד לתוך הסיפור לתקן, ושבת אתה לא בתוך הסיפור. אז לא מתקן, לא חושב אפילו שיש קלקולים, אתה לא יורד לארץ. אז זה בחינה כזאת להיכנס ליצחק, זה בחינה להיכנס אליה בשבת.
יצחק זה גם הוא לא יצא מארץ ישראל.
כן, זה מה שאני אומר.
ממש.
כן. זהו, משם זה יוצא לנו, וזה ככה עלה מתוך הפסוקים, מה הוא לא יוצא וכולי. כתוב ברבי נתן שהשבת זה נקודה שבה אתה מתחבר למקום שמעולם לא נפגם אצלך. כי אתה בבך בעולם, זה הולך, זה לא הולך, אתה נופל, אתה קם, אתה זה. עכשיו, איך יוצאים מזה? אתה חייב איזה נקודה שהיא מעל הסיפור. בסדר? מתוך הסיפור אי אפשר לצאת מתוך הסיפור. אז אתה חייב נקודה שהיא מחוץ לסיפור, ומשם אתה מושך אור לתוך הסיפור. וזה בחינה של שבת, ששבת אנחנו נזכרים בנקודה שבנו שלא יכולה להיפגם. זה חלק בתוכנו, אז כל העבודה של שבת בהלכות ובפנימיות, זה לפנות מקום ולהתחבר לממד הזה בעולם ולממד הזה בתוכנו, שהוא אף פעם לא נפגע מכלום. ואחרי זה יוצאים. כן, אבל זהו, אז זה כבר יעקב ואברהם, אבל לפי מה שעולה, זה כנראה שיצחק זה לא לצאת. כן? אתה לא יוצא. בחינת שבת. יכול להיות שזה גם העניין של רשבי שאמר, תעסוק בתורה ועבודות שיעשו בשבילך. מכירים את המחלוקת, רשבי ורבי ישמעאל? שהם חלקו אם צריך ללכת לעבוד בשדה או לא לעבוד בשדה. אז רשבי אומר, בסדר, אז אתה תלך לזרוע ואתה תלך לחרוש, ואחרי זה אתה תלך להביא את הילדים מהגן, ובסוף מה יהיה עם התורה? אז אתה תעסוק בתורה, ומי שצריך לטפל בעניינים, זה יסתדר, יעשו את זה בשבילך. ורבי ישמעאל אומר, אין דבר כזה, וזה כתוב, ואספת דגניך ותירושה ויצריך. זאת אומרת, יש מישהו שהולך לשדה, כתוב בקריאת שמה. אז אם התלמידים היו באים אליו בזמן הקציר, הוא היה אומר להם, חברים, תלכו לקצור את השדה שלכם, תחזרו אליי אחר כך. והרבה, כתוב שם, המסקנה בסוף, זה שהרבה עשו כרבי ישמעאל, ועלתה בידם, זה הלך להם, הם הצליחו לחיות בצורה מתוקנת, והרבה ניסו לעשות כמו רשבי, ולא הלך להם. לא הלך להם, ואז בסוף גם הכל. אז זה בחינה אחת. אבל, בסדר? שאלות בינתיים? ואז קראתי במדרש, שמונח לפניכם במקור השני, וזה מדרש שכבר קראתי אותו כמה פעמים, וסוף סוף היום הוא קיבל משמעות. אני אמרתי לכם, אגב, זה טיפ שנתתי לכם. חשוב מאוד לאסוף קמח. בסדר? שיהיה לך קמח בבית. מתישהו אתה יודע איך לעשות מזה, הוא גם מגיע מתכון. אבל אם מגיע המתכון ואין לך קמח, אכלת אותה. אז כדאי לאורך הלימוד שלנו לקרוא, בלי להבין, את המדרשים על הרצף. פשוט תקרא אותם. שמעת, אתה לא יודע מה לעשות עם זה. אין בעיה. יש לי עכשיו במזווה, יש לי קמח, יש לי עדשים, יש לי זה, יש לי זה. בבוא העת, יבוא המימונה, אתה שולף, עושה מופלטות. בסדר? אז ככה זה קרה לי הרבה. מה?
שמור את זה בזיכרון.
כן, אתה לא יודע מה לעשות עם זה, אבל שמעת את זה פעם אחת, זה מתחיל להיכנס למערכת. זה וביום אחד זה מתחבר לך. הנקודה, סבא שלי דיבר על זה כמה פעמים, אנחנו בבית הספר מבזבזים את הזמן ולומדים דברים שלא כל כך צריכים, ואז מגיע איזה רגע שפתאום אתה מבין שאתה צריך את זה, אבל עכשיו לך תתחיל לבנות את הקמח. כן, אתה כבר, עכשיו אתה צריך את זה, אבל אין לך בשר במערכת, אין לך עם מה לעבוד. אתה כבר רוצה להגיע, זה הרי כשאתה מגיע לגיל 18, אתה כבר אמור להפוך את זה למשמעות. אבל אין לך, כן. אין לך חומרים במאגר בשביל להפוך אותם למשמעות, אז עכשיו לך תשלים אותם. בסדר, אז אנחנו משתדלים, כל אחד צריך שיהיה לו איזה מקום כזה שהוא קצת צובר חומרים למאגר. ככה, כן, לא מבין כלום, מכניס.
בגלל זה אצל הרב סבתו, המון בקניס.
כן, 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 כן. טוב, אז זה מדרש. לא ירעיב השם נפש צדיק, זה יצחק. גור בארץ הזאת, ואהבת רשעים מהדוף, זה אבי מלך. אז קודם כל מביאים פסוק פה ממשלי, לא יריב השם נפש צדיק, ואז אומרים, זה יצחק. זה קטע מפסוק במשלי. והסיפור של הרעב בארץ, הוא בשני מדרשים, בכמה מדרשים שם מופיע, כבעיה על, כן, ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. אז נו מה? הנה יש לנו צדיק שמבקש לחם, אין לו אוכל. איך זה יכול להיות? איך זה מסתדר עם ההשגחה? זה אמור... אז זה נקודה אחת, לא נתעסק איתה עכשיו, זה ביום אחר. ואהבת רשעים מהדוף זה אבי מלך. והיא רעב, זה מה שרציתי להביא לכם. והיא רעב בארץ, יוד רעבון באו לעולם. 10 פעמים, 10 פעמים הגיע רעב לעולם, כנראה יותר, אבל רעב מהסוג המסוים הזה. אחד בידי האדם הראשון, ארורה האדמה בעבורך. אחד בימי למך מן האדמה אשר הראה השם. אחד בימי אברהם ויהי רעב בארץ. אחד בימי יצחק ויהי רעב בארץ. אחד בימי יעקב כי זה שנתיים הרעב. ואחד בימי שפוט השופטים, שנאמר ויהי בשמות השופטים ויהי רעב בארץ. ואחד בימי דוד, ויהי רעב בימי דוד. ואחד בימי אליהו, חי השם אלוקים. ואחד בימי אלישע, ויהי רעב גדול בשומרון. אחד שהוא מתגלגל ובא לעולם, ואחד לעתיד, שנאמר והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים וכולי. בסדר. עכשיו, רבי שמואל בר נחמן, עד כאן, כן, 10 פעמים שהיה רעב, חלק עוד לא קרה. רבי שמואל בר נחמן אמר, עיקר הבנתתיה שלו היה בימי דוד, ולא היה ראוי לבוא, אלא בימי שמואל, בימי שאול. אלא על ידי שהיה שאול גרופית של שקמה, גלגלו הקדוש ברוך הוא והביאו בימי דוד. זאת אומרת, שאול לא היה מספיק חזק. אז הביאו את זה בימי דוד. זהו, זה, רציתי שתביא לי את זה בשביל שאני אבין מה כתוב פה. רגע. הבנתתיה הגדולה שלו, גרופית ששמה, כן. מעשה הרע שקלקל שילה ונתפס יוחנה כגנב בשבילו. בסדר, זה, אז מה שכתוב פה, המילים, שילה חטא ויוחנה משתלמה, זאת אומרת, קרה מצב שאדם בשם שילה חטא, ויוחנה נתפס כגנב בשבילו, שילם על זה. כמו שבימי דוד שילמו על מה שעשה שאול, או על מה שעשה דורו של שאול. אמר רבי חייא רבא, משל לזגג שהיה בידו קופה מלאה כוסות ודיטרותים, ובשעה שמבקש לתלות את קופתו, היה מביא יתד ותוקעה ונתלה בה. ואחר כך היה תולה את קופתו. אז מה? לזגג יש לו, מה? כל מיני כלי זכוכית, בסדר? והוא רוצה לתלות את הארגז שלו עם הכלי זכוכית. אז הוא צריך יתד בשביל שהכלי זכוכית יעמדו עליה. ולפיכך כולם לא באו אלא בימי בני אדם שפופים, לא באו בימי בני אדם שפופים, אלא בימי בני אדם גיבורים שיכולים לעמוד. אז קודם כל רואים שהרעב הזה זה משהו ש... יש פה שתי הבנות של הרעב. אחד זה תשלום על חטא, רק שלא תמיד הוא בא לאדם שעשה את החטא. וזה הטובה שהקדוש ברוך הוא עושה, כי הוא יודע שאתה לא יכול לעמוד בו, אז הוא מביא את זה למישהו אחר. כן.
כן,
זה עושה
שיש
לדבר
שאול
לדעתי. אז הוא אומר, כי שאול לא היה יכול לעמוד בזה.
כן.
וההסבר השני, זה, יש מה לנסות להבין את זה, מה המשל הזה רוצה לספר לנו, כי לכאורה זה משל דומה, גם כן, צריך מישהו חזק כדי שיחזיק את זה. אבל פה נראה לי, שכמה פעמים במדרש ראיתי את זה, שהזגג יש לו משהו מאוד עדין, שמישהו צריך להחזיק אותו, זה לא חטא. פה לא מדובר על חטא. פה מדובר שלזגג יש לו משימה, הוא צריך מישהו שיחזיק לו את הכלי זכוכית. אז הוא צריך משהו חזק. אתם רואים את ההבדל? לא כל כך? לא. יש מצב שאתה אומר, יש איזה קושי שבא אליך, הוא בגלל חטא. אז בסדר, צריך לשלם, עשית משהו לא בסדר, אתה מזדכך על ידי החטא. בסדר, עוד פעם, לא מחטיף לך בראש, אלא מזכך אותך על ידי הרעב. היסורים מחפרים ומזכחים.
יש קושי? לא. להגיד? מה אני חושבת?
כן.
ויש קושי שזה לא חטא, ואתה צריך, אבל אתה צריך עזרה ממישהו גיבור.
כן. בדיוק, זה כיוון אחר.
אתה צריך עזרה, אבל זה קושי אחר.
כן, זה לא חטא. יש לו משימה, הזגג. לא כתוב פה, אם אתה לוקח את המשל הזה עם הזגג שסוחב זכוכיות, זה לא מצלצל לך כמו מישהו עשה לו בסדר, אז אני מחטיף למישהו. זה בכלל לא שם.
הוא פה משהו אחר.
כן.
הוא רצה לתלות קופסה עם דברים נורא עדינים.
כן.
זכוכיות.
כן.
בשביל שהקופסה העדינה הזאת תתלה, הוא קודם כל תקע יתד, תלה את עצמו בה, נתלה לראות שהיתד מספיק חזק. ורק אז הוא שם את הזכוכית.
יפה.
גם כשיש לך משהו עדין, קודם אתה צריך להעמיד את זה בניסיון במשהו כבד, חוזק. זאת אומרת, העניין הזה של עדינות וחוזק, העניין הזה של שבריריות מול כן. עוצמה. זה מה ש... ככה אני קוראת את ה...
לא, זה יפה מאוד. אני לא שמתי לב לנקודה הזאת שהוא נתלה בה קודם. הוא בודק.
הוא בודק עם כל המשל.
אם זה מחזיק, ואז... ואז השאלה, מה הנמשל של הקופה הזאת עם הזכוכיות, ומה הנמשל של הנתלה בזה? יכול להיות שהנתלה בזה זה הרעב. אני מניח שזה הכיוון. שבימי הרעב הוא בודק עם היתד חזק. ואם היתד חזק, אז יקרה הדבר העדין שאולי הייתי אומר זה השכינה.
ולפיכך לא באו בידי אדם שופים אלא בידי בני אדם גיבורים, זאת אומרת צריך כדי שהשנה או ההתנסות הזאת העדינה תבוא, זה רק חייב להיות אחרי שבדקו שיש שם מישהו גיבור שיכול לעמוד בזה.
כן,
אולי גם זאת הסיבה שיצחק הוא אמר לו לא, שהוא חשב שהוא לא יכול לעמוד בזה גם בגלל הרקע של מי היה יצחק.
שלא יכול לעמוד בזה?
שלא יכול לעמוד בזה.
הוא לא נתן לו
לצאת
לרעה. לא, אבל הרעה... את אומרת שהקושי זה במצרים.
כן.
אני עד עכשיו קראתי שהקושי זה הרעב. לא הקושי זה מצרים.
יכול להיות שהקושי הוא גם היציאה, ההתבחבשות בחוץ, העבודה הקשה של זה בשביל להתגבר על זה.
לא.
התהליך, להביא את הניצוצות מהמקום. הרעב הוא אמצעי.
לא, הרב לפני עצמו עומד לפני עצמו.
טוב, אני לא יודע, בסדר, יכול להיות שצריך להבין ככה.
הרדת זה מה לעשות עם זה, או לרדת או לא. הרב הוא העניין הגדול. ופה, כאילו דווקא יצחק, הוא מספיק חזק כדי להישאר עם הרעב ולהתמודד איתו.
אבל זה לא מה
שאני מבינה מזה.
אז... עוד פעם חוזר לנו השאלה, אז למה הוא רוצה ללכת? בסדר?
נכון.
כי יודע שזה מה שצריך. זה מסורת האבות.
כי הדום היחידה שיש לו לפני זה, זה אברהם. כאילו זה אברהם, אברהם היה רעב, ואברהם הלך.
אתם עקביים לפחות. כן, כן. אתם ממשיכים עם הקו של שבוע שעבר. קודם כל, אנחנו רגע לא דנים בשאלה למה הוא ירד או לא ירד. אנחנו קודם כל מנסים להבין את פשר הרעב. בסדר, מה פתאום רעב עכשיו פה פעמיים, אתה הבטחת לנו שנגיע לארץ, ומה אנחנו מקבלים? רעב במקום סוכריות. בסדר, זה נקודה קריטית, כי היא כל פעם חוזרת, שזה לכאורה נראה הפוך ממה שאתה מצפה, וגם כמו שהמדרש שולח אותנו לפרק בפרקים בתהילים, ששם זה לא מסתדר. לא מסתדר שבא רעב לצדיקים לכאורה.
אז זה לא. אולי פה זה גם בקשר למה שנאמר אחר כך, שהוא לא הביא את הרב לשאול כי הוא לא היה מספיק חזק, אלא הביא את זה לדוד. כי זה לא רק עניין של החטא, זה גם עניין של למי אתה מביא את הרב. באיזשהו מקום זה קצת, גם קצת דחוק כזה, כי אם לוקחים את ההסבר הזה, אז אומר שיצחק הוא כן מספיק חזק כדי... לקבל את הרב, ואברהם לא היה מספיק חזק.
לא, לא, למה, רגע. בתחילת המדרש כתוב שבא רעב גם בימי אברהם וגם בימי יצחק, זאת אומרת שניהם חזקים.
כן, נכון.
עכשיו, למה אחד יורד ואחד לא יורד? זה שאלה אחרת.
אחד לא יורד, אז למה אחד לא נשאר? כאילו, למה אברהם לא נשאר ויצחק כן נשאר?
טוב, זה הכיוון שרציתי לדבר עליו היום.
שהוא כן צריך ללכת.
כן, זה הכיוון שממשיך, אני רוצה לדבר עליו. אני מה שתפס אותי פה זה משהו בהתחלה, אחד בימי אדם הראשון, ארורה אדמה בעבוריך ואחד בימי למך. זה מה שהתחדש לי במדרש. שזה. מה הציטוט? מאיפה יודעים שהיה רעב בימי אדם הראשון? מארורה אדמה בעבוריך. לא כתוב שהיה רעב, אבל לפי המדרש הזה, ארורה אדמה בעבוריך שווה רעב. אז אם אנחנו הולכים עוד צעד אחד, מארורה אדמה בעבוריך, זה התוצאה של חטא אדם הראשון, נכון?
רעב זה תולדה של חטא?
שמביא כללה לאדמה.
האדמה משקפת את רמת האדם שיורד אותה.
כן, האדמה מקוללת מאז החטא. עכשיו אנחנו אמרנו שבאמת יש צד להסתכל שהאדמה היא בבעיות עוד לפני שהאדם חטא, נכון? והארץ הייתה טוב ובואו עוד לפני שהאדם חטא, אבל התוצאה של החטא מביאה את הארורה האדמה בעבוריך, וזה מפרש רעב. גם אותו דבר בימי למך מפרשים פה, מן האדמה אשר הררה השם, כי זה אומרים על נוח, זה ינחמנו מעצבון ידינו ומן האדמה אשר הררה השם. ממעשינו ומעצבון ידינו, מן האדמה אשר הררה השם. אז עוד פעם, משמע שהיה רעב, ובני האדם מבינים שהרעב זה התוצאה של ארורה האדמה בעבורך. אז זה שיש בכלל רעב זה תולדה של חטא אדם הראשון. וזה מה שנוח היה אמור לתקן. בסדר?
אבל יש מנגנון אחר של השייה, לפי זאת המדרש.
כן.
השייה זה לא תולדה של חטא של אותו הדור, או של אותו האדם של הדור?
כן, אמרתי תולדה של חטא אדם הראשון. בכלל. אז...
אתה אומר שכל ה...
לא, בסדר, זה לא מופיע פה במדרש, אבל אני אומר, באופן כללי, זה עניין שמלווה את האנושות. אני יוצא טיפה עכשיו מההצמדות הבול על המדרש, אלא לאן המדרש לקח אותי. לזה שהנושא של הרעב, זה בהכללה מה שנקרא ארורה אדמה בעבורך, וזה התולדה של החטא, וזה מה שאנחנו רוצים לתקן. עכשיו, השאלה מה עושים כשיש רעב, מה עושים כשיש ארורה אדמה. אז זה כבר פגשנו פעם שתי שיטות בזה. פגשנו שיטה בימי קין והבל. הבל אמר ארורה אדמה בעבורך, אז אני לא מתעסק איתה. המסר של הקדוש ברוך הוא זה מקולל, אני לא מתעסק עם דברים מקוללים, אני הולך להיות רועה צאן. קין אמר, אדרבה, דבר מקולל, אני גיבור, אני הולך לתקן אותו. עכשיו, בזמנו את המנחה של הבל הקדוש ברוך הוא קיבל, ואת המנחה של קין הקדוש ברוך הוא לא קיבל. זאת אומרת, לכאורה אנחנו תומך בשיטה של הבל. אז מה שאני רוצה לחבר לנו את זה, שלדעתי מה שקורה זה שאברהם הולך בשיטה של הבל. אם זה ארור, אם יש פה רעב וזה ארור, סימן שצריך ללכת. זה המסר. אל תתעסק עם זה. בסדר? אם זה רמז בשבילך לא להתעסק, עד הודעה חדשה. ויצחק אומר גם כן. אני גם כן לא מתעסק עד הודעה חדשה, זה מקום מקולל. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, 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 לא. אתה לא. אתה נשאר.
לא על זה שהוא הופך לחקלאי, אתה אומר שהוא הופך לחקלאי רק אחרי הרעב ולא לפני?
לא יודע, יכול להיות. זה תוספת חידוש, אבל אני אומר, מה שיחכה לנו אחרי זה שהוא לא רק שהוא נשאר, הוא גם הצליח. זאת אומרת, הפסוק ההוא, ועזרה יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה עם 100 שערים, זה תיקון רציני לחטא אדם הראשון. זאת אומרת, זה סוף סוף האדם, ואני לא יודע אם יש לנו אי שם בתורה לפני יצחק, שכתוב ככה הצלחה להתעסק עם האדמה, עם הארץ. לא יודע אם יש לנו כזה דבר. מה? לא, זה יצחק. ועזרה יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה עם 100 שערים. זה אני יודע בגלל ההבדלה הספרדית.
ברור.
אז אני זוכר את הפסוק. בסדר? אז הקדוש ברוך אומר לו, לא, אתה לא. אתה לא, כי סוף סוף זה אתה שמסוגל לעשות את זה. זאת אומרת, אתה הבחינה של קין המתוקן. אתה הבחינה של נוח המתוקן. אתה הבחינה של כמו עשיו המתוקן. אתה איש השדה. אתה מסוגל לעמוד בארץ המקוללת עם הרעב, ולהיות פה ולתקן אותה. אז דווקא אתה אל תלך. פה אני כן קצת מחבר דברים לא יוצאים ישירות מהפסוקים, זה הנקודה של הוא בא מהגבורות. גם יצחק בא מהגבורות, גם קין בא מצד הגבורות, גם עשיו בא מצד הגבורות. זאת אומרת, יש לו, זה מראש, וגם אני חושב שזה בעיקרון זה אמור להיות מראש הצד של הבכור, שהוא יש לו את הכוחות לעמוד בדבר כזה, לרדת לתוך המקום המקולל ולהרים אותו. ואולי זה גם מה שאדם הראשון רצה לעשות, מבואר בכמה מקומות, שאדם הראשון לא סתם אכל כי הוא חטא, אלא כי הוא אמר, אני ארד למקום של המוות ואני אתקן את זה. רק זה לא הלך לו.
אז... למה היה עוד פעם?
שישאר לנו מה לעשות. זה, זו שאלה חוזרת הרבה פעמים בלימוד, שמגיעים לאיזה מקום כזה עם איזה הללויה, אז אומרים רגע, אז למה הסרט ממשיך בכלל?
לא, אבל אם אתה אומר שזה תיקון לאותו זמן, לאותו צדיק,
כן, לא.
בוודאי שזה חוזר.
לא, לא,
זה תיקון של אדם ראשון, זה של כולנו.
אז הוא ירש את זה, כאילו, הוא ירש את זה, כאילו זה היה הכי קרוב כרונולוגית לאדם הראשון. אבל אחר כך, אנשים שבאו אחריו, יכול להיות שגם הם היו צריכים לקבל את הרב שלהם, כאילו.
כן, לא, לא יודע.
תיקון משהו אחר, שזה לא עליו דווקא.
צריך להגיד, לא גמר התיקון. בסדר, יש תמיד תיקון יחסי. אנחנו עומדים שהתיקון הוא תמיד ביחסי. יש לנו תיקון יחסי, לא גמר התיקון. אם זה היה גמר התיקון, אז את צודקת, היה נגמר, וזהו, שלמתק. לא היה חוזר יותר לעולם.
אולי הוא תיקן את שלו, אבל רואים בעשר שיצחק לא תיקן את הכל. רואים שיש תולדה של יצחק שהוא לא יוצא מתוקן.
כן. נכון.
אז לא יודע עכשיו, עשיו לא כל כך נאמר עליו שהוא עבד את האדמה, לא? יותר
צייד.
כן, יש צייד, יש שדה.
אבל אתה צודק שמי נאמר שעובד את האדמה בסך הכל בסך הכל בראשית?
יצחק.
כאילו על אדם ששומע את הגן, על קין, על נוח שנוטיע קרם, ויש משהו בין נוח לבין...
אני חושב שלא. צריך לבדוק, אני חושב שלא. בסדר? זה מה שאנחנו צריכים לחפש, נכון? מה התכונה הזאת, מה המקום שמאפשר לך לעמוד מול המקום של הקלקול ולתקן?
לא, אבל תראה, אם אני יכולה להוסיף משהו שאני קצת הבנתי, למה גבורה דווקא עושה את זה? כי המתקת הדינים יכול להיות רק במקום, שזה הצד שמאל, שזה מאמינה. ויצחק הוא הצד השמאל. זאת אומרת, הדין יכול להתמתק רק במקורו. ורק מי שמרזיק כל כך בפה, שהוא הגבורה, רק הוא יכול לעשות תיקונים בצד הזה.
נכון. כן, אז
זה הוא... במהות.
יש, אולי צריך להגיד משהו כזה, זה בהקשר הזה, הרב יורוביץ' אומר, יש בערי שתי צורות להמתיק דינים. יש דינים וצמצומים וקשיים, יש שתי צורות להמתיק. אחת להמתיק דינים בחסדים, ואחת להמתיק את הדין בשורשו. להמתיק את הדין בחסדים זה שלב התחלתי, ואחר כך צריך להמתיק אותו בשורשו. אז הוא נותן, הוא תמיד נותן את הדוגמה. הוא אומר, בן אדם בא אליך עם איזה צרה. אתה לא מעמיד אותו ישירות מול הצרה. אתה אומר לו, בוא נעשה טיול, תראה שמזור אחת, זה לא כזה גרוע. תראה, יש לך גם ימים יותר טובים. אתה מתחיל להגיד לו, תראה, יש גם טוב. בסדר? ואז באמת הנקודה של הצמצומים והדינים נכנסים למקום האמיתי שלהם ולא מתנפחים, והוא מתחיל קצת להתעודד ולקבל כוח. ואז אחר כך מגיע השלב, אם הוא יכול ומסוגל, שהוא צריך לעמוד ישירות מול הצמצום ולהפוך אותו לטוב. לא שיש גם טוב במקומות אחרים, אלא להפוך את הצמצום בעצמו לטוב. וזה דורש כוח עמידה, ששייך לגבורות. אז אתה אומר, זה כמו קצת דיברנו בימים, הנקודה של לעמוד מול שורש העומס. אם אתה מנסה לעמוד מול שורש העומס, ואתה לא מוכן, אתה רק עושה עוד בלגן. אז תלך הצידה, בסדר, זה פה, אני לא מתעסק עם זה עכשיו, אני הולך לשמח את עצמי במה שיש, בנקודות טובות וכו'. אבל יבוא איזה רגע שאתה צריך לעמוד ישירות מול זה ולהפך אותו בעצמו לטוב, שמה שאתה חשבת לקרוא לו רע הוא טוב. בסדר? זה כוח הגבורה, זה שייך גם למידה של התוכחה, מה שדיברנו בכמה פעמים. שתמיהנים יש בדור הזה מי שיודע, מי שראוי להוכיח. תוכחה זה לתת למישהו דינים. ובאמת, אם אדם חכם, אז הוכח לחכם ויעבך משהו בערך, ולכסיל ויסנאיך. זה פסוק פחות או יותר ציטטתי לכם, שהנקודה שמי ש... מי שבנוי לזה הוא שמח בתוכחות. באמת שמח. לא שהוא חוטף את זה ומוריד את הראש ועושה איזה יופי. אלא באמת זה משמח אותו לגלות איזה חיסרון שעולה לתיקון. אבל אם לא, אז אתה אומר לו את זה, אתה מפיל אותו. רבי נחמן אומר שאתה מעורר את הסירחון של החטאים שלו, את הריח הרע. אתה כאילו עושה בלגן ברימה של הזבל. אז אל תדבר איתו על זה. אז יש שם מוכיח הראוי, מי שמסוגל להוכיח. כן. ויכול להיות מאוד שזה קשור לתכונה, מה שאמרנו, שני דברים שיש ליצחק שיוצא ככה, זה הנקודה של הביטול, היכולת לעלות לעקדת יצחק, היכולת להיות פה כל הזמן בתוך ההקשבה הזאת, בתוך הזה, וגם הנקודה שהוא לא בתוך הסיפור. כן? כי כל בן אדם שמקבל איזה תוכחה או נותן תוכחה למישהו אחר, בדרך כלל הוא גם כן נגוע בזה. אז אומרים לו, טול קורה מבין עיניך, נכון? אז אתה צריך להיות במקום כזה שאתה באמת לא שם. זה לא נוגע אליך. טוב.
למה יצחק לא היה בתוך הסיפור?
אז נתנו במדרשים, בפסוקים, את הנקודה שהוא לא יוצא מהארץ, הוא לא הולך להביא את הזיווג, כן. שהוא לא יורד לגלות, הוא לא בגלות, אז הוא יכול...
זה לא רק זה, הוא כאילו לא מעורב באופן ישיר בחלקים היותר חומריים של החיים. לא לצאת להביא את בת זיווגו, לא לצאת לשוטט בשדה,
זהו, אז פה זה שני צדדים, אנחנו אומרים לכאורה דברים הפוכים. אנחנו אומרים לא מעורב בבלגן של החיים, ומצד שני אנחנו אומרים שהוא יכול לתקן את האדמה דווקא, שזה המקום הכי...
בגלל
זה,
בגלל שהוא קשור אליה, כן, לא לאיש הדברים האנושיים והאינטריגים.
יכול להיות.
אולי דווקא כי הוא מאמין, כמו הכהן, הוא מאמין בטוב, כאילו הוא לא ראה דברים רעים, אז יש לו ממש אמונה שלמה שהטוב הוא שלם.
טוב, אז באמת את מביאה אותי לנקודה הבאה שהציצה לי בשבת מבין הפסוקים, שזה... טוב, תראו. בויקרא פרק י"ז, אתם רואים המקור הבא. איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כסף או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, להקריב קורבן להשם, לפני משכן השם, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך ונכרת האיש ההוא מקרב עמו. אוקיי, עכשיו יש כמה מילים פה שהציצו לי. למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר זובחים על פני השדה. והביאום להשם אל פתח אוהל מועד אל הכהן, וזבחו זבחי שלמים להשם אותם. ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים, אשר הם זונים אחריהם חוקת עולם תהיה זאת לדורותם. בסדר? ואיש איש מבית ישראל, מן הגר, הגר בתוכם אשר יאכל כל דם, ונתתי פני בנפש האוכלת את דם, והכרתי אותם מקרב עמה. ואם אתם רואים בפסוק י' ג', ואיש איש מבני ישראל ומן הגר, הגר בתוכם אשר יצוד צייד חיה או אוף, אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו באפר. אז פה כמה מילים שצלצלו לי פה מהסיפור של עשיו. השדה, סעיר, צייד. ככה ממש זה ציץ לי. עכשיו זה עברה השבת, אז זה פחות מאיר. אבל הוא, שהוא נמצא בשדה, והוא קשור לסעירים ולשדה ולדם ולצייד. ואומרים, אל תאכל את זה שם בחוץ, תביא את זה אל הכהן. אבל, והכהן מה? ויקרא כפה א', ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, לנפש לא יתאמה בעמיו. אז זה הנקודה הזאת שאני רוצה ל... ובפסוק י' ב' שם בסוף, מן המקדש לא יצא. שיש לך מין בן אדם, שלא יודע מה, הוא מקבל טלפון, ויש הלוויה של, לא יודע, אני לא בקיא בהלכות שם, אבל איזה בן דוד. אולי הכהן הגדול ודאי לא יכול לצאת לאיזה בן דוד, אפילו להורים שלו, אני חושב, הוא לא נכנס ל... אז הוא אומר, מה? יש הלכות בזה, אני הולך, אנחנו נחם אבלים, לא, 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 לא יוצא...